אנחנו באיזשהו מקום פסקה ו, אם אני זוכר טוב, נכון? אז נתחיל עוד פעם מההתחלה. ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפוצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש, כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כן הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפתו ברום עליון, ונשאר הציור האלוהי שאין קץ בסוף, ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. אויב חרף השם ועם נבל ניצו שמך. תאוות ענבים היא גאולת השם. לעומת זאת, זאת אומרת, פה הרב מתחיל, לעומת זאת, לעומת מדיניות של ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך התפרצות העולם הרוחני, מה שמוריד את הערך ומחשיך את יפעתו של העניין האלוהי גם ברום עליון, לעומת זאת, תאוות ענבים היא גאולת השם. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. בכל עומק והשפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאה רוממות ההשקפה והתעלות אין סוף. ההפך, תאוות ענבים היא גאולת השם, היא ההוצאה מן הכוח אל הפועל של העניין האלוהי. זה פירוש המילה גאולת השם. כי תמיד פירוש המילה גאולה משמעותה הוצאה מהכוח אל הפועל של התכונה הנשמתית. שחרור העניין ממסגרתו המצמצמת את עניינו העצמי. תאוות ענבים אצלנו זה תאווה. תאווה זה יצר, יצר טבעי, מוטבע. תאוות ענבים היא גאולת השם. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. והמשפט הבא הוא מפרט את המשפט הזה. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. ההפך מהדרך של אמינות, ההפך מן הדרך של הרשעה, כמו שהוא יקרא לה בהמשך הפסקה, שמחשיך את יפתו ברום עליון, של הציור האלוהי, אבל תאוות הנביאים זה מודיע שם השם במרומים. במציאות הרמה שם תאוות הנביאים היא הבהירות, היא הרוממות של הציור האלוהי, של התיאור האלוהי. כל מושג שהולך ומצטייר, הולך ומתאר, תאוות הנביאים היא לרומם אותו, רוממו השם אלוהינו, לשחרר אותו מהמערכת הקונספטואלית שלנו. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. במעמקים זה ההפך מלמעלה. מעמקים זה המקום ששם אור הקודש אמור להתפשט במרחב ההוויה. אז תאוות ענבים מפשטת את אור הקודש במרחב ההוויה. וכל עומק והשפלת ההשגחה והשליטה והיה והיצירה מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. זה פשוט משפט מנוגד לפתיחה. אדרבה, האוריינטציה של אמונת ישראל, אורן של ישראל, תכונת חייהם האידיאלי, האידיאלית של ישראל, שזה פירוש המילה אורן של ישראל, אז היא זאת שרואה את התוכן האלוהי כפי שהוא מעמיק ומשפיל, משפיל לראות בשמיים ובארץ, השגחה ושליטה. זה כמו הפסקה הקודמת, המבט הזה של ישראל זה חדוות גאות השם, שליטת היצירה בעומק ראשיתה, בעומק סופה, חבוקה כולה, באחדות האלוהית, ברם טובה, בעומק טובה, ברם גבורתה, בתרתה וצחצוחה. הכל אחדותי, המציאות היותר אידיאלית עם המציאות היותר ריאלית. המציאות היותר מגושמת, יותר מתפרטת, יותר מתקנקרטת, היא קשורה במגמות היותר עליונות, במגמות היותר מופשטות, במגמות היותר כלליות. והשפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, ההתפרטות של העניין האלוהי עד פרטי פרטים, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. ההכרה שהתוכן האלוהי, אדרבה, בגלל שהוא לא יושג ולא יומשג בשום רעיון, על כן הוא לא יוגבל בשום גבול, ומתוך כך לא ישנה אפשרות לאיזה סוג של גבול שהוא לא יהיה ולא יתקיים ולא יופיע שם, כי המציאות האלוקית האינסופית איננה גבולית מלהיות כוללת את הגבולים לאינסופיותם. אינסופיותם בגודל, אינסופיותם בקוטן. רבי יוחנן, כך אומרת הגמרא, היה רואה נמלה, היה מזדעזע. היה אומר, מה קטנו מעשיך השם? התוכן האלוהי הוא מוכרח לכלול את כל הממדים. תוכן של חיים, הכרה, רצון, ערך, מופיע בכללות ובמגמתיות של הכל, הוא מופיע בכל, בכל פרט, עד הגודל האטומי. שאם אפשר לעלות על הדעת שיש שם חיים, אז אוריינטציית היסוד האמונית אומרת, כן, יש שם גם, גם שם יש חיים. גם שם מופיעה ההתגלות האלוקית. ההשפלה של ההשגחה והשליטה, הוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. כל זה, זה פועל יוצא של ענווה. בפעם הקודמת, אם אינני טועה, אז אמרנו שפה הרב מתאר אותם כענבים, ישראל ענבים, תאוות ענבים, כן, אז ייתכן כהנגדה, כי באמת ההפקר של העולם המעשי מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש, בעומק העניין, יסודו בגסות רוח, במין אינפלציה של הערכה עצמית. הייתכן שאיש אשר כמוני, שתרבות אשר כמוני, את השם היא לא תדע, היא לא תוכל לחוות אותו, להשיג אותו, לקלוט אותו. יש פה הנחת יסוד גאוותנית שמניחה שראוי לי כל גודל, ועל כן יש קץ לסבלנות שהאדם או התרבות הזאת יכולה לשאת במה שהיא כביכול מחוץ לתמונה האמיתית. ומתוך כך זה מה שגורם לאותה התפרצות. התפרצות אל העולם הרוחני ולא סדר בתיקון של קודש. זה מחולל, מחולל בעיות חמורות. לעומת זה יש את העמדה הענוותנית. זאת אתם המעט מכל העמים, לפי שאתם ממעטים את עצמכם לפניי. יש את ההכרה הזאת שהיא נזהרת לא להתפרץ אל הקודש, לא לעלות אל למעלה ממדרגתה. ולית אתה, ואהרון עמך, הכהנים והעם, הכל במדרגות, וכמו שהזכרנו בפעם קודם. אני רוצה לתת הסבר, לצורך העניין נקרא לו אחר, ממה שאמרתי בפעם קודמת, שאני מנסה לחזור על זה עכשיו. תסתכלו שנייה בעמוד קופון דלית. אני רוצה לקשר את הפסקה שלנו לפסקה הזאת. להיות יונק מזיו האלוהות במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע. ועם כל זה, למרות מה שהידיעה זו היא שלילית, תהיה הנשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלוהיים חדשים, מאדמים ומרוממים. לזה דרוש שיהיו כל חוגי הרגשות ומחשבות מתאימים אל העניקה של החמדה והריגה האלוהית. וכולי. לא מתכוון יותר מדי להמשיך פה בפסקה, רק בשורות אלה שקראנו פה. ישנם שתי אוריינטציות במושג האלוהי. ישנה אוריינטציה שהיא מצפה למושג האלוהי שהוא יהיה קונספטואלי, שהוא יהיה מומשג, שהוא יהיה מוכר. והנחת העבודה, הנחת החיים, תכונת החיים היסודית הזאת שבעומק העניין היא מצפה אל הדבר הזה ששמו אלוהים, שהתקווה היא לקלוט ממנו מה. לעומת זה, ישנה אוריינטציה שהמושג האלוהי לגביה הוא לא משהו שהוא נחפץ להיות מוכר, אלא התוכן האלוהי הוא מוכר במה שהוא לא מוכר. זאת אומרת, הוא מוכר בתנועה אליו, לא במה שישנה את התקווה לנוח על איזה מושג, אלא במה שישנה את התקווה לנוע ממושג למושג. והתנועה היא עצם ההשגה. ההשגה בלתי מומשגת, בלתי קונספטואלית, אלא שאיפית. זאת שתוכן החיים, הנועם בהם, הערך שבהם, התחושת היש שבהם, הוא דווקא מההתקדמות, מהתנועה, מאי הוודאות בהשגה הנוכחית, ובוודאות בכך שיש לעלות הלאה. וכאשר יושג המימד הבא, תלך ותתגבר הוודאות שצריך להמשיך הלאה, וכן הלאה. אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. לא זה שאתם עומדים לנוח בו, שהוא עומד להפוך להיות הווה, אלא זה שהוא תמיד יישאר עתיד. גם בכל עתיד, שהנה הוא הולך והופך להיות הווה, הוא רק אינו אל השער לניסה ממנו, וכן הלאה. זו האוריינטציה האנוותנית, שלא יראני האדם בחי. זה שם אלוקי ישראל, שאוריינטציית החיים הכלל ישראלית, זה מה שהיא מבקשת. זוהי תאוות ענבים. זה רוצה בעמו השם יפאר ענבים בישועה. זוהי תכלית הידיעה שלא נדע. ותכלית הידיעה שלא נדע זה לא הכוונה שהיא הולכת להותיר אותנו במין עמדה כזאת שאנחנו ריקנים, אין לנו כלום, כי אי אפשר לדעת. לא. אלא זה מה שמסביר פה הרב, עם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, זאת אומרת שכל מה שהבנתי וכל מה שאני חש וכל מה שאני חווה, יש לי ודאות ביחס לאמת שבהם. שהאמת שבהם אומרת שהאמת מעבר להם. וזו אמת מוחלטת. ואני אוחז באמת המוחלטת והיא המעניינת אותי. בתודעה שמה שאני מכיר ומה שאני חווה ומה שאני מרגיש, מה שאני מבין, זה לא. זה לא מה שאיתו אני קשור בכל ימי חיי. וממילא, כל מה שאני חווה, הווה, מכיר, מרגיש, הוא אינו אלא בסיס לרגל הרוחנית שהולכת ומתקדמת הלאה. מתוך התודעה השלילית, זאת ששוללת אותי, שוללת את חוכמתי, שוללת את מוסרי, שוללת את חווייתי, את רגשותיי, באותה נקודה שאני רוצה לנוח עליהם מנוחת עולם. לא. אלא להמשיך בהליכה, להמשיך בהתקדמות. להיות יונק מזיו האלוקות במובנה הטהור העליון של יראת השם הטהורה העומדת לעד, שרוממות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע. ועם כל זה, זה לא ידיעה כזאת שהיא הולכת ומאבדת מן האדם את ערכי חייו ואת מוטיבציות חייו. כי ישנה נפש, בוא נקדם תהליכים, ואני אגיד לכם בשפה ברורה, ישנה נפש אלילית, שכיוון שהיא עומדת מול האוריינטציה הזאת, היא מרגישה מחוקה. היא מרגישה שהיא מאבדת את מוטיבציית החיים שלה. אין לה טעם יותר בחייה. כי היא מסתבר לה שערכיה, כפי שהיא, הם אינם האמת המוחלטת. הם אינם הטוב, הם אינם מה שצריך, הם לא נכון. אז זה פגיעה בכבודה. זה פגיעה בכבודה, זה פגיעה בשאיפתה. ויכול להיות שיש לה סבלנות לעבור מעבר אחד אל הנכון. אבל אם יסתבר שלעולם לא תהיה מנוחה, אז זה מוביל את הנפשות לייאוש. כי אם ככה, אז אין טעם. זוהי הנפש של בני נוח, שבעומק העניין הם נפשות נוח, בלשון בעל אורח חיים הקדוש שאני מתבטא, ריקים מן הקדושה. אבל בעם ישראל התכונה היא, המבנה הנפשי, שלכו בנים שמעו לי יראת השם על עמיתכם. האוריינטציה של יראת השם היא ההליכה, היא לא המנוחה, אלא ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. וההתקדמות זאת שהיא תמיד הולכת ומשפרת את החוויה ואת ההוויה ואת האישיות ואת השכל ואת המוסר ואת הרגשות ואת הדמיונות ואת התחושות וכן הלאה. וזה התוכן שהוא דווקא נותן מוטיבציה. בשביל לקבל מוטיבציה חזון חיים כזה צריך להיות ענב. התחושה הבסיסית היא לא לא יכולה להשים את האני האקטואלי במרכז, כי הוא תמיד זה שעומד להיות מושם בצל. בשביל זה צריכה להיות ענווה, והענווה הזאת, הרב ילך ויסביר, או בהמשך הפסקה הזאת, שהיא מאוד מאוד יסודית, להבין את תפיסתו של הרב בכלל, או תפיסת הרב בפרט, ותפיסת היהדות בכלל. הרב ילך ויסביר שבשביל שהמימד הענוותני הזה יהיה בנפש, צריך להיות סגולת ישראל. זאת אומרת, זה צריך שיהיה לא רק יזמות אישית שהיא נובעת מחינוך טוב, מזה שאתה תופס את האדם ויש לו שכל טוב, אתה מסביר לו את העמדה הזאת הרעיונית ואת הערתה ואת הליטוש ואת האיכות ההגותית והפילוסופית שבה, נקרא לזה כך, או האיכות האינטלקטואלית שבה, או אפילו איכות המוסרית שבה, ואז האדם יגיד, אמן, נכון? באמת, יש בזה איכות יותר גדולה. כי באמת, אם לא שבמעמקי תהום האישיות מונחת הבקשה אל האוריינטציה הזאת, שכל רובדי הנפש לא יתקוממו כנגד האוריינטציה הזאת, אז האוריינטציה הזאת לא תתיישב בנפש. ועל כן צריכה לבוא סגולת ישראל. סגולת ישראל, כלומר, תכונת החיים הקולקטיביים של האומה, שהפרט הוא אינו אלא מופע פרטי שלה. זה מופע אחת מענייני. כי הרב ילך ויסביר פה בהמשך הפסקה, שאני לא רוצה לקרוא אותה עכשיו, שלכל אישיות פרטית, ישנו מימד כללי, קולקטיבי, שמעצב את הום אישיותו, נותן רושם עמוק מאוד, שממש לא מותנה בכלל בהכרתו או באי הכרתו, ברצונו ובאי רצונו, בהסכמתו ובאי הסכמתו, בהבנתו ובאי הבנתו של האדם, בדיוק כמו שזה לא תלוי אם אתה מבין מה זה גרביטציה, אם זה אתה בעד זה או נגד זה, אתה מסכים או לא מסכים, אתה מתכוון להתאים את עצמך לזה או לא. אתה שלוט על ידי הגרביטציה. אותו דבר גם הממד הזה. זה נתון מוחלט, שיכול להיות שהרוב המוחלט של בני אדם בכלל לא, אינם מודעים בכלל לקיומו של ממד כזה. אז זה כמו שיש הרבה, לא יודע מה, בדואים שלא יודעים שיש גרביטציה. אבל זה לא קשור לעניין. הממד הזה מאוד דומיננטי באישיותו של האדם. והממד הזה, כיוון שהתרבות בכללותה איננה ענוותנית, לא תהיה מנוחת נפש תהומית בתהום הכרת האדם באוריינטציה האמונית הזאת. ועל כן, זה לא יתיישב בנפש. ואם יתיישב בנפש הפרטית, לא יתיישב בנפש דורותיה של הנפש הפרטית. זה לא יתמיד, לא יחזיק. זה לא יוכל להוות מסד לתרבות, לציבוריות, למה שימשיך לאורך דורי דורות. זה יסוד הענוותנות. תאוות ענבים, היסוד של עם ישראל הוא גדולת השם. תאוות ענבים היא גאולת השם, היא ההוצאה של הציור האלוהי מכל מיצריו, מכל הקונספציות שלו. התביעה הענוותנית היא זאת שמעוניינת שהאוריינטציה האלוהית היא תהיה בלא מנוחה, אלא כזאת שהולכת הלוך ורום לאין קץ, לאין תכלית. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. באי הגבוליות האלוהית, באי הקונספטואליות האלוהית, במשהו למעלה מן הכל, אבל אותה אוריינטציה שהולכת ובונה את תודעת החיים אל משהו למעלה מן הכל, היא זאת בעצמה שהולכת ורואה את ערכי החיים בכל. כי בזה אני חוזר על ההסברה הקודמת. ערך שהוא למעלה מכל הערכים, התנאי היותר בסיסי בו, היותר מינימלי שבו, שהוא יכלול את הערכים כולם. על כן, במה שהאוריינטציה האלוהית מגלה את הערך בכל קוטן, זה רק מבליט את עומק הרום, את עומק האי גבוליות שהיא מעבר לכל קונספציה. כי רק במסגרת המבדה האלילי, הפראי, שמתפרץ אל הרום בתקוות המשגה. רק במסגרת זו אין סבלנות לקוטן. כי הבקשה היא תמיד אל משהו אקסטרווגנדי, משהו מדהים, משהו שהוא ישלול את המערכות הנוכחיות וייתן תחליף. אבל התוכן האלוהי הישראלי הוא לא מבקש תחליף, כי הוא מבקש את היש באינסופיותו, שממילא כולל את כל, כמות שהוא, בכל מה שיש. בכל קוטן, בכל עומק תחתית, זה בעצמו המבטא, היישום, ההופעה של משהו שהוא באמת למעלה מכל תכלית, שהוא רם מכל רם. כן. אתה לא מבין נכון ממה שאני אומר, ואני אפילו לא מבין איך אתה מבין ממה שאני אומר את מה שאתה אומר שאני אומר.
אם מתייחס אל התורה כתכנים קונספטואליים,
כן,
אז בכל האוריינטציה הבטנית, אדם, בוא נגיד אדם עם אוריינטציה הבטנית, שהוא מכיר בזה שכל מה שהוא יודע הוא לא בהכרח האמת המוחלטת, וכל עניין חייב לשאוף על האמת המוחלטת, לא יכול לקבל מראש שום אמת קונספטואלית מוחלטת. אז אם יש פסוק בתורה, ההנגשן האמיתי לכאורה אמור, והיה הוא מתייחס אל הפסוק בתורה הזה כאל תוכן קונספטואלי, אז ההנגשן האמיתי אמור מראש להתייחס בספק אל התוכן הקונספטואלי. ואם הוא רוצה גם להאמין בזה שהתורה היא אמת מוחלטת, הוא לא יכול להתייחס.
בסדר, עכשיו אמרת יפה. אז אתה בכל זאת קצת צודק, כל פנים. אני מושך את תמיהתי איך בכלל שמעת את זה מדבריי. אבל בואו נדבר לפי הסדר, אני אעשה סדר במה שאני אומר, מה היה צריך לגזור מדבריי, ואחר כך נעשה סדר מה שאתה אמרת, ונצביע על האמת המסוימת שמדבריך. קודם כל, אני אתפלט אל שאלתך, כי ההפך הגמור מה שאתה אומר היה צריך לעלות מדבריי. כי איך שאני גומר להגיד את המשפט, שהערך שהוא למעלה מכל ערכים ומבסס את הערכים כולם, זאת אומרת שאתה צריך להיות בכל קונספציה, ולהפך, האחיזה בכל הקונספציות ומתן הערך לכל הקונספציות כולם, היא נגזרת מאותה שאיפה אל משהו למעלה מכל קונספציה. ועכשיו בוא נבדוק את מה שאמרת, ונעשה בזה סדר. נכון? אם אני חושב שמה שאמת זה בפסוק שאני קורא, אז בוא ננתח את זה. האמת המוחלטת היא נמצאת בפסוק, אבל כיוון שאמרתי שאני קורא, שאני רואה, אז פה עכשיו צריך לנתח. אם זה ההבנה שלי, אז זה נכון. ההבנה שלי צריכה להיות ענוותנית. אני מבין, יכול להיות שאני טועה. עד רבה, תבוא תסביר לי שאני טועה. אז מראש אני מבקש סליחה, כל הסיבה שאמרתי את מה שאמרתי ואחר זה פסוק, שחשבתי מה שחשבתי, כי חשבתי שזה אמת. בתקווה שזה אמת. והיה והתברר שזה לא, אז מראש אני עובר לפירוש הבא, להבנה הבא. נקודת האמת המוחלטת זה לא בקונספציה. זה לא בפסוק שאני קורא. אלא נקודת האמת המוחלטת באמת של התורה היא בשאיפה. והתורה באמת היא שאיפה. עצם התורה זה השאיפה. תורת אמת נתן לעמו אל במה שבאמת התורה היא שם השם. ושם השם, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, על הפסוק הזה, אז אומרת הגמרא, מכאן אנחנו לומדים, שאתה בא ללמוד תורה, אתה צריך לברך בתורה תחילה. למדת, כי שם השם יקרא, כשאני קורא בתורה, אבו גודל אלוקינו, ברך בתורה תחילה. למדת שהתורה כולה היא שם השם. ושם השם זה ודאי נשמה, מגמה. אידיאל, שזה פירוש המילה שם. בוודאי לא קונספציה, בוודאי לא מילה, בוודאי לא רעיון סגור. אלא שהשאיפה והמגמה והנשמה והתורה כולה במערכת הקונספטואלית שלה היא הבל בפני תורתו של משיח. אז הנה, אתה רואה שכל הקונספציות הן בתנועה. כי באמת הנקודה האמיתית היא המגמה והנשמה. כשאנחנו ניגשים אל כל ההכרות הקונספטואליות מתוך השאיפה לאמת, אז ההכרה הקונספטואלית מקבלת את ערכה השאיפי. ומצד זה, זו אמת מוחלטת. זו אמת מוחלטת בערך שלה. אבל אם אני מצפה לאמת המוחלטת במושג, בהכרה, זה פשוט לא נכון. אפילו, אתם מבין, אפילו, מה האמת המוחלטת של מה שאנחנו צריכים פסוק בתורה. ודיברת הבא, משבתך בביתך ובלתך בדרך ובשוכבך ובקומך. מה הלכה? מה האמת המוחלטת? מה אומר הפסוק הזה? אז ההלכה היא שבכל מצב, אז... אז תדבר, במ, במ, בתוכן התורה ובתוכן הזה ש... של שמה ישראל. קריאת שמה, שם אלוקינו, שם אחד. דבר במ, בכל מצב. אבל יש פירוש אחר, שהוא אומר שבשעת שכיבה אתה צריך לשכב, ואז לומר, בשעת עמידה אתה צריך... מה הפירוש הנכון מבחינת האמת המוחלטת? אז מי שמפרש מבחינה מעשית שהוא מטה את עצמו לקרוא כדברי בית שמאי, אז כדאי הוא לחוב בעצמו. משום שעבר על דברי בית הלל, נכון? אבל מה מסתבר? שגם זה לא אמת מוחלטת. כי זה אמת הלכתית. כי בעולם הזה אנחנו פוסקים לפי בית הלל, ובית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. אבל נבוני לחש, אז אומרים לנו כמפורסם לכולם, שלעתיד לבוא לך כבית שמאי. אז אתה רואה שהקונספציה משתנה. והאמת? לא. האמת לא. כי מראש אנחנו עכשיו אוחזים כהלכה כבית הלל, מה שעושה את זה לאמת המוחלטת זה לא הקונספציה. זה גם לא הדרכה, זה בקשתנו את האמת. זה שאנחנו עוסקים בתורה, עוסקים בתורה. הנה אני נותן פירוש אחר, או שהוא מתלכד עם המהר"ל, או שהוא חולק על המהר"ל. אבל אולי זו הסיבה שאנחנו בורחים לעסוק בדברי תורה. כי יש משהו בעסק שהוא למעלה מהלימוד. כי כל לימוד בינינו. טוב, זה נכון שאני צריך להשתדל ללמוד, אבל כל ללמוד, כל לימוד שלנו. מה, רבי שמעון בר יוחאי היה חותם על מה שאני מסביר? משה רבינו יחתום על רבי שמעון בר יוחאי? לכאורה לא. כי כל לימוד, משיח יחתום על מה שלימד משה. וכן הלאה, אפשר תמיד לשאול. אז לכאורה לא. אז, אבל מה? כולם עוסקים ללמוד. והעסק בלימוד נותן לנו את אחיזת הנצח שלא ישקר. והקונספציות, אם יתבררו שצריכות להשתנות, ישתנו. אבל התוכן האידיאלי הוא העיקר. ואם אנחנו חוזים באיזה קונספציה ולא משנים, כי בקשת האמת שלנו מובילה אותנו בשלב זה, להכרה שזו הקונספציה. אז עד שלא יתברר אחרת, אז זה הסמר. אבל שוב, בסיכום, מבחינה ערכית, השאיפה נותנת את האמת. והיא זאת שנותנת את הערך גם לקונספציה. כי קונספציה יכולה להתברר כנכונה או לא נכונה, על פי מידותינו, כל עוד אנחנו מבינים. כי אני אומר שאני לא בטוח שמה שאני אומר זה אמת, כי יכול להיות שיבוא מישהו ויסביר לי אחרת. אבל זה לא אומר שאני מוותר על הקונספציות שלי, זה לא אומר שאני באמת מאמין שיבוא לי מישהו אחר ויסביר לי יום אחד שאת שתיים ועוד שתיים זה לא ארבע. אני בטוח שזה לא יקרה. אבל הנקודה שעושה את ההכרה שלי לבעלת ערך, זה לא הקונספציה בעניין, אלא בקשת האמת בעניין. עכשיו, בדיוק כמו בהירות כזו, יכול להיות לי גם כמה כמו בהירות מתמטית, קונספטואלית, יכולה להיות גם לי כמה בהירויות בתורה. אבל מכל מקום, הנקודה החשובה, זה לא הוודאות בנכון בגלל הקונספציה, אלא בגלל בקשת האמת. כי המילה הזאת, שאיפה מוחלטת, היא לא מוכרחה לשלול בעיקרון כל מורפיה, כל צורה. יש לך הנחת יסוד. אם אתה מבקש בקשה מוחלטת, סימן שאין שום צורה. מה פתאום? זה בעצמו תפיסה מוגבלת מאוד של מושג האמת. אדרבה. יש לנו הנחה שמשהו למעלה מן הכל כולל כל, ומתוך כך יש צורות. במסגרת הצורות, גם במערכות האלה הצורניות, אז יש לנו מדדים לערכים. ובמסגרת זאת, למה שיזלזל במדדי הערכים שלי? אז יש לי טוב ויש לי רע, יש לי חיים ויש לי מוות, יש לי נכון ולא נכון, יש אמת מדעית ויש שטויות מדעיות. ובמישור הזה, אני אמור לעבוד ואני עובד, ואין לי לזלזל בהם, כי בקשת האמת המוחלטת לא עומדת לטשטש אותם. ובמסגרת זאת, אז ישנם כללים לוגיים, מוסריים, בריאותיים, אסתטיים, שהם עד שלא ייפרחו, הם חיים וקיימים, שבקשת האמת המוחלטת מחיה אותם. ובמסגרת זאת, שם נמצא המקום למחלוקות ולהכרעות מה נכון ומה לא נכון. הערה ראשונה, הערה שנייה, לא הפסוק מחייב אותנו, יש לך טעות. זה מה שמסביר הכוזרי. לעולם יהיה לנגד עיניך המקובל והכתוב. קודם כל מה שמחייב אותך זה המקובל. המקובל מלמד אותנו איך לקרוא את הכתוב. הפסוק לא מחייב, כי הפסוק זה הקונספציה שלך. אבל מה שמחייב זה אוריינטציית התרבות הישראלית במסורת רוב דורותיה. כי זה אינדיקציה יציבה מוחלטת. מה זה מוחלטת? זאת שהיא אמת מידה כזאת שהיא מעבר לרעיון הקונקרטי שלך. והיא זאת שנותנת לך את הכלי איך להעריך, כן, גם את הכתוב. במסגרת אוריינטציית המקובל, אז יש לך הערכה לכתוב. בסדר? לא מסכים מה שאתה אומר. עובדתית, אנחנו חולקים על עובדות. אתה רוצה להגיד לי, יש מתמטיקה, ואתה תלמיד כיתה א', ב', ג', אתה הולך, אתה רוצה לדעת את המתמטיקה, ואתה צריך ללמוד את הכללים עד שתתיישר. תהיה מתמטיקאי גדול, תמציא מתמטיקה של עצמך, אבל זה אחרי שתדע את כל המתמטיקות. אם אתה לא יודע כלום, אתה אומר, לא, אני לא מקבל, אני מציא מתמטיקה שלך. אז יש סבלנות לחברה, המתמטיק, בדיוק כמו שיש סבלנות לחברה היהודית ביחס לטיפוס הזה. תהיה עזרא סופר, תהיה משה רבינו, תהיה רבי עקיבא, תהיה משהו, נתחיל בכלל להתייחס אליך. אבל קודם כל תקיף את התורה כולה, אחר כך נתחיל לשמוע את שיטתך החדשה ואת צורת הקריאה המקורית שלך. אבל זה בדיוק כמו במדע. אז לא הבנתי מה אמרת.
מה שאמרתי, שכאן רק הצורות היסודיות שאותם אנחנו מפתחים מבחינה קונספטואלית עם הזמן, הן ניתנות לנו מראש.
מה זאת אומרת ניתנות לנו?
חוק גרביטציה, ועם הזמן אתה מבין אותו יותר טוב מהמשמעות של זה. זה לא שניתן לך, קיבלת, אתה לא מקבל. יש חוק גרביטציה,
רק עם הזמן, ההבנה שלי, מה זה חוק גרביטציה, תעלה. אדרבה, אתה מצד השאיפה שלך, עם הזמן מגלה עוד ועוד חוקים. לכאורה, לפי השיטה הזאת, התורה שעכשיו כל ההיסטוריה הישראלית עוסקת בהפריה של הפסוקים האלה. זה פשוט חוסר הכרת המציאות. אבל זה יכול להיות שבסדר, הגר"א יבוא והוא יראה לך דלייתא אליכא מיגא מידי דלור מי זה באורייתא. בכל פסוק יכול לקשר אותך לכל דבר. אבל כל לא יודע מה להגיד לך. כל ההיסטוריה של כל עם ישראל זה רק דרשנות בפסוקים? מה פתאום? כל ההיסטוריה הרוחנית של עם ישראל רק דרשנות בפסוקים? מה פתאום? ספר מורה נבוכים זה דרשנות בפסוקים? זה לא. יש שם את הרוח הכללית, את הרעיון הכללי, הוא ודאי, הוא קשור לפסוקים. אבל יש שם מרחב בדיוק כמו, עוד פעם, אתה יכול להסתכל אל הפסוקים כמו אל הפיזיקה. יש את הפיזיקה, עכשיו אתה יכול לך תעמיק ותגלה הרבה מאוד חוקים. אבל החוקים נתונים לך. פיזיקה נתונה לך, הונחתה לך. עכשיו, לך תגלה. פיזיקה מציאותית, גם האוריינטציה הרוחנית היא גם כן כזאת. אתה הולך ומעמיק באופי החיים של עם ישראל. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית, אלא על פי הדברים האלה. על תורה שבעל פה. נצח ישראל הוא מתגלה על ידי רוח האומה בכללות דורותיה. ומה שהולך הוא מתגלה באומה בכללות דורותיה, זו התורה. יכול להיות, בראשית דורותיה, או הרבה מאוד מדורותיה, יש להם יחס אל ספר התורה, והוא באמת משמעותי, כמו, לא יודע, כמו שורשים לעת. אבל יש עוד המון פוטוסינתזה. הייתי ברור? אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. בכל עומק והשפלת ההשגחה והשליטה, הוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. טוב, את זה הסברנו. פרק שלישי בפרק. היו פה עד כאן שתי פרקים. ההפקר ותאוות ענבים. זה לעומת זה. סיטרה דתומאה וסיטרה דקדושה. חזרה אל מפעל הסיטרה דתומאה. אמנם יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני. בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית, ואף שהוא מקסם כזב ושקר שאין לו רגליים, מכל מקום הרי הוא ניטל מזיב הקודש בגניבה, והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידיאלי המוסר מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביעת האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, בעשותו כמצולה שאין בדגים וכמצודה שאין בדגן. שוב, בפסקה הסופית, שוב, שני חלקים, מפעל הרשעה ומפעל הקדושה. יש אשר הרשעה. הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני. המילה רשעה, לכאורה, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים איתה. האמת היא שזה לא הפעם ראשונה. כי בפסקה הקודמת, אז כבר פגשנו במילה הזאת רשעה. רק שם לא עשיתי על זה זום, כמו שאומרים כיום. למעלה היה כתוב על כמה אומללו העולם, שהרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש, והיא מתאמרת למבחר מאווייו. המושג רשעה, תסתכלו, יש פה, הוא חוזר פה בעמוד למדבט. שם נקבל עוד קצת אינפורמציה על הרשעה. מה זה הרשעה? יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. לעניינינו זה מספיק. למדנו שהרשעה, ההתפצלות של הרשעה, זה עבודה זרה ומינות. אלה הם ענפי הרשעה. אז אנחנו מבינים באיזה גובה אנחנו נמצאים, זאת אומרת באיזה הכללה אנחנו נמצאים, כי כבר אנחנו כבר התחלנו להתרגל לסיורי עומק הזה, הכללה כזאת, אתם מבינים? דיברנו על אמינות, יש מין ערס רוחני כזה בעולם, שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי היותר מעומק שבעולם, יותר מיוחד שבעולם. שבאמת זה המינות. והנה פה יש משהו עוד יותר שורשי למינות. שכנראה, בסדר, מעניין לעניין באותו עניין, אבל באותה נקודה שהמינות והעבודה זרה הם מופעים של עניין אחד. שוב, כמו שראינו בפסקה הקודמית, ניצחנו את העננים הכבדים והמגולים אשר למלכות האליל, והנה אנחנו עכשיו מטפלים בענף השני של הרשעה. הרשעה הזאת, ייתכן ואנחנו מתפללים עליה, על כל פנים, בנוסח התפילה, לא יודע אם אצל כל הנוסחות זה ככה, אבל בכל רשעה, כרגע תכלה, בכל אויבי עמך, אמירה יקרתו. זו הרשעה. הרשעה שהיא כרגע תכלה, והרשעה כולה כאשן תכלה, היא תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זה טוב להבין את הרשעה המפוזרת שם בכל מקום, כגברת שאנחנו פוגשים פה עכשיו. זה מושג תהומין, איך נקרא לזה? נשמתי? כן? הנשמה הארסית, הנשמה הארסנית, הרשעה, אידיאת הרשע. וזה מין כוח אקטיבי, כוח רוחני. אני יודע, יש את שרו של עשיו, אבל פה אולי זה יותר משרו של עשיו, זה המלך של שרו של עשיו. מלאך כזה, כוח רוחני שורשי. יש מין נטייה כזאת, נהייה כזאת, רוח כזאת, זרם כזה, פסיכיקה כזאת, שהיא פועלת. יש פה אימות, כמו שאנחנו מכירים, אז יש אימות בין יעקב לשרו של עשיו, אז יש פה אימות בין נשמת יעקב ובין הרשעה. זה אותו עניין כנראה, על ציר אותו עניין. אם תופסים את הגזע, תופסים את הענף, יש פה את עץ הרוע, כוח עצמחת הרשע. יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה רוחנית הציורית. אני אציע פה פירוש, ואני מקווה שאני מדבר לעניין. אמנם, בניגוד למה שלמדנו עד כה, בלימוד למה שראינו בתחילת הפסקה, שעניינה של הרשעה זה הייאוש וההפקר של העולם המעשי, זה פנייה אל הנשמות, זה פנייה אל הרוח, שמושג הרוח הוא דיכוטומי, הוא שניותי, הוא נפרד מן החיים, ומן אורגניות כל היש, ומן ההוויה הריאלית וההיסטורית, והממלכה והמשטר, והגוף, וכל כוחות הטבע בכל מערכותיהם הנשפלות. לא. וכמו שאנחנו מכירים, סיכומו של דבר, הרוח הזאת עלו, היא מתלבשת בדתיות. והדתות, כמו שאנחנו מכירים אותם, על פי רוב, זה הנקודה של השלילה, שלילת כל הערכים של החיים שהם רעים, הם היצרים, הם תאוות, הם מה שבני אדם מתעניינים בהם, זה הכל שטויות. אבל האמת היא, הנצח, האלוהים, הטוב, כל מה שהוא לא קשור לחיים. בזאת אתה תהיה קדוש, סנטולוגי. זו האוריינטציה שיסודה ההפקר של העולם המעשי. זאת התומעה רשעתית, שביסוד העניין זה התפרצות לרוחניות, וממילא עושה את הרוחניות לאנמית ולשקרית, ואת המציאות החומרית למציאות נפרדת. יש לזה הרבה השלוחות קשות, הן כל כך רבות שאני לא מתחיל לפרט אותן בכלל ברגע זה. אבל פה יש, קורה לפעמים איפחה. אמנם יש אשר קורה בדיוק להפך. ודווקא רשעה מאוד מתעניינת בעולם. אתם מבינים? סיסמה נוצרית מאוד מפורסמת מאחת הוורסיות היותר קלאסיות של הנצרות, אני יודע, בתקופה יותר קדומה, כי כבר אמרתי לכם, אני יודע, הנצרות זה דבר רב פנים כזה, שאתה לא יכול להחזיק עליה, אתה לא יכול לתפוס אותו. כל מה שתגידו, הייתה תקופה אחרת שאומר להיפך, פעם ככה, פעם ככה, תופסים את כל הכיוונים. זה משהו חמקמק. מכל מקום, יש איזשהו קווים יציבים בחמקמקות הזאת. והקו הזה שאני עכשיו מעלה בסיסמה הקדומה, על אף שהנה תכף, זה בדיוק הסוגיה שמה אנחנו עוסקים, תכף תבוא דוגמה הפוכה בדיוק לסיסמה הזאת. הסיסמה הקדומה אומרת, אשר לאלוהים לאלוהים, אשר לקיסר לקיסר. זו הייתה התופעה במתודה היסטורית של הנצרות. זאת אומרת, אחת משיטות ההסברה בתקופה, אני יודע, תקופה סכולסטית. בה זו הייתה סיסמה ידועה. תשאיר. בעומק העניין, זה שורש התביעה להפרדה דת ומדינה. וזה טוב, אין למדינה ואין לדת. שהקיסר לא יתעסק בענייני דת, והדת לא תתעסק בענייני מדינה, וכולם יהיו מרוצים. אבל, כל מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, אז הוא יודע שיש מצבים שבהם הקיסר מובא לקנוסה, כמו שנוהגים להגיד, עד שזה הופך להיות מטבע לשוני. בעולם התרבותי הכללי. כי מסתבר שעל כס הקיסר ואימפריה אדירה יושב לא אחר מאשר נציג האל עלי אדמות, הדת בעצמה, האפיפיו. הוא מוביל אליו, הוא הקיסר בעצמו. והוא מוביל אליו את הכל. מי שיודע מה שקורה כיום במעווה הקטקומבות של ה... ותיקן, לך תדע מה נמצא שם. אבל אין ספק שיש שם אוצרות אינסופיים. לא רק של מכמני, לך תדע מספרויות של עם ישראל וגזלת הקודש שלנו פיזי. לך תדע בתחום הרוחני, מה יכול להיות מסתתר שם. אבל אין צל של ספק שמסתתרים שם מטילי זהב, במובן הפשוט, פשוט. כסף, הרבה, הרבה, הרבה. אז מסתבר שהדברים האלה, אלה הרבה, הרבה, מה שנקרא, על פי הקלאסיקה של אותה תקופה, מה ששייך מאוד לקיסר, מסתבר שאלוהים מאוד מתעניין בקיסר הזה. אז אתם רואים, זה על ההפך. אז מסתבר, אתם יודעים איך שכנסיות בנויות, הייתה תקופה גותית, והייתה... מה זה? כל האומנות, וכל היצירה, וכל המוזיקה, וכל... וואו, פתאום מסתבר. אבל רגע, במחילה, כל זה זה חוויות חושניות. חשבתי שזה מושגים, מה שנקרא, של השטן. כי כל העולם הזה, כידוע, זה השטן. ומי שמתעניין בעולם הזה, במדע, באסתטיקה, בכל דבר, הוא לא מתעניין באלוהים. הוא מתעניין בערכי הקיסר. אבל הנה, אתם רואים, זה לא כל כך פשוט. ולהפך, זו המתודה, זו השיטה. להמום את האדם, להפך, בפאר החיצוני המאוד גדול. יש אמנם יש אשר רשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני. בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. והערכים החושניים והחיצוניים, הם להפך, אתם תראו, לא מן הסתם, אני מקווה שאתם מכירים פה, כל היושבים פה, אני ממש מקווה שמי שלא מכיר את זה, שהוא לא יושב פה. אבל, איך מתחיל הכוזרי? זה כתב ההגנה לדת המושפלת. ואיך המלך מתחיל? אין לי מה לדבר עם היהודי. כי בואו נדבר, מי שולט פה בעולם? מי שולט פה בעולם? יש פה אחת משתיים איפה שהאמת יכולה להיות. כי יש כאלה על הסוס ויש כאלה מתחת לפרסותיו. ואלה שעל הסוס, זהו. אז זה אוריינטציית היסוד, סימן שאנחנו צודקים. על אף שאחר כך בתוך הדיאלוג, אז רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו, אומר החבר למלך. אבל, הוא מחזיר לו, אבל תראה, אז מה? אבל שים לב, בכל הדתות במה הן מתפארות? הן מתפארות דווקא במסכנות ובאומללות. מה, לפי שדתכם, להפך, כל מי שסובל יותר הוא יותר אלוהי. זה שם איזה הקיצה. לא משנה שיש שם סתירה פנימית לכאורה בתוך שיטתו של החבר, אבל אחרי אנחנו לא עומדים כוזרי. אנחנו רק מזכירים את מה שכולנו יודעים. אבל לכל פנים, לענייננו עכשיו אני רק מזכיר פה. שהנה, זו אוריינטציה, והיא עושה. היא, על כל פנים, שרבי יהודה לוי מביא, מעלה את הטיעון הזה, כנראה שיש לו אימפקט, יש לו משקל. יש לו רושם בתרבות הכללית. והוא לא רושם מקרי, הוא רושם מכוון. זה היה, זו הייתה גישה שיטתית. אבל עכשיו, אני מתבלבל. כי אני מבלבל אתכם. מה שאני אומר שיש גישה שיטתית, זאת אומרת, כשאני אומר שיטתית, באמת היו אנשים שחשבו על הרעיון הזה. שכדי לגייס, למסיין, למשוך את הלבבות של ההמון אל האמונה והדעת, אז בהפך, הפאר, העוצמה, היופי, הגודל, האקסטרווגנטי, זה יעשה את זה, זה נותן לך את הרושם, ואז בצורך זה, אז היצירות המוזיקליות והארכיטקטוניות והאומנות כולה וכל כולה היא מגויסת להמם את האדם סביב החוויה הדתית לסוגיה. אבל באמת מה שהרב מדבר פה, הוא לא מדבר פה על אנשים שמתכננים באיזה סנאט עליון שם בתוכניות ההתפשטות של הכנסייה, איך לפשט את ה... איך לנהל את הפוליטיקה הרוחנית של הכנסייה. אלא פה אנחנו... ממה שאני מדבר והדוגמאות ההיסטוריות שאני מביא, אז זה, בזה אני אומר, אני מבלבל אתכם, כי זה עלול לגרום לכם לחשוב שפה אנחנו מדברים על שיטה הגותית, אבל לא מדובר על זה. הרשעה המקבצת כוח מפוזר בכל מהעולם, זהו כוח רוחני, לא מודע. הוא לא נמצא במוחותיהם של האנשים, בראש ובראשונה. במוחותיהם של האנשים, בסוף מתנוצצת משהו מהרשעה הזאת, מהאידאה הזאת. זהו כוח סטיחי, זהו כוח של זרם טבעי רוחני אדיר, שהוא פועל. והתופעות ההיסטוריות שאני מצביע עליהן, או תופעות שאני קורא להם עכשיו הפוליטיקה של הכנסייה, זה פועלי אדמות. זה סימפטום של העניין. זה לא עצם העניין. זה תוצר, זה ענף של העניין, זה לא שורש העניין. ופה הרב מדבר על שורש העניין. ברוחניות יש כוח רוחני כזה, והוא הולך ומקבץ ערכים של מציאות שבמהותם אינם לא. הם בהפך המציאות החיצונית. וזה מוסיף לבלבול הכללי. כי הנה לכאורה סתירה. הלו, מה אנחנו מדברים פה כל השיעור? אנחנו מדברים על הזיקה האמונית, שככל שהיא עולה אל גבעי מרומים, היא טובעת את האחדות ואת התשומת לב ותחתיות ארץ, על כל הפרטים. והערך שהוא למעלה מכל הערכים, הוא מבסס את הערכים כולם. ואילו הסתרה אחרה הזאת, זה התפרצות אל המציאות הפנימי, מתוך הפקרות של העולם המעשי. אבל יש, וזה הרבותא, יש ושם, יש איזו הברקה חיצונית. יש ורשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מחווי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. וזה יוצר מאומה יותר גדולה. ואף שהוא מקסם כזה ושקר שאין לו רגליים, מהותית, זה לא מתאים לרוחה. אלא זה מין תרגיל. תרגיל אל העיקר, כי באמת יש תיעוב עמוק, תיעוב עמוק אל עומק ראשית ועומק אחרית, אל המציאות היותר נמוכה ואל המציאות היותר גבוהה. אבל מכל מקום הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. כי באמת זהו הרעיון של הקודש, וישב שלמה על כיסא השם. זה שהקודש היותר עליון הוא כולל את כל הערכים, גם החומרים, והכל חשוב. וישב את הזהב כאבנים, ואת הכסף, כסף, ואת הכסף כאבנים בירושלים. זו הייתה מלכות שלמה, שיושב על כיסא השם, שבונה את בית המקדש, ותוך כדי בניין בית המקדש, בית המלך, ושוב בית המקדש. הכל זה אחדות אחת, אחדות הידי האלוקית, הידי הלאומית. והנה שם גם כן, האפיפיור יושב על כיסא המלכות, וזה דבר מזעזע. מקסם כזב, שקר שאין לו רגליים, אבל הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. טוב. הרב ציודה לא היה אוהב לעצור במקומות כאלה. אז בואו נקרא את זה עד הסוף, אבל פעם הבאה נחזור עוד פעם לאחור. והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידיאלי המוסר מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביעת האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, בעשותו כמצולה שאין בדגים וכמצודה שאין בדגן. טוב, אני לא רוצה להסביר את זה עכשיו, כי כבר גלשנו הרבה מעבר לזמן שלנו, אבל בפעם הבאה, תזכירו לי, אם אני לא זוכר, אני רוצה לדבר על הגניבה. הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. ייתכן שכבר דיברנו על זה, אבל נחזור על זה.